נדרים, דף פי א', מתחילים בעזרת השם, 5 שורות מלמעלה, במילים שלחו מיתם. בני ארץ ישראל שלחו משם, מארץ ישראל, 3 אזהרות להזהיר את בני בבל. מה האזהרה הראשונה? דבר שהוא פלא. היזהרו בארבוביתא. ארבוביתא, שמואל, בתחילת העמוד הביא שהכוונה על 3 דברים. להיזהר בערבוב הראש, דהיינו לסרק ולחפוף את הראש, כדי שלא יהיה מעורבב בכינים ובאפר. בערבוב הבגדים, שלא יהיה מעורבב בלכלוך, שיחבס את הבגדים. וערבוב הגוף, שלא יהיה מעורב בזהה ולכלוך, אלא שירחץ את גופו. הוראה שהתורה מורה לנו, לבני התורה, לסרק ולחפוף את הראש, לחבס את הבגדים ולרחוץ את הגוף. הוראה של התורה, אזהרה ששלחו לבני בבל מארץ ישראל. זאת האזהרה הראשונה. האזהרה השנייה, היזהרו בחבורה. תלמדו תורה בחבורה, שהתלמידי חכמים מחדדים אחד את השני בהלכה, ומחדדים גם את רבם בהלכה כשלומדים ביחד. והאזהרה השלישית, היזהרו בבני עניים, תלמדו אותם תורה, שמהן תצא תורה. מביא הר"ן שני הסברים. דבר ראשון, כי דעתם אינה טרודה בעניינים אחרים. הם ממוקדים ועוסקים רק בתורה. דבר שני, שיש להם ענווה, דעתם שפלה. מאיפה מוצאים רמז בפסוק? שמבני עניים תצא תורה, שנאמר, אומר הפסוק, יזל מים, ממי נוזל מים, אין מים אל התורה, מדוליו, דוליו, זה מלשון דלי, אבל זה אותיות דליו, מהדלים שבו, מהעניים שבו, ממשיך הפסוק, וזרעו במים רבים, שזרעו של אותו דל, במים רבים, אין מים אל התורה, מהם תצא תורה. שואלת הגמרא, ולמה באמת, מפני מה אין מצויים תלמידי חכמים, לצאת תלמידי חכמים מבניהם? למה מתלמידי חכמים לא תמיד יוצאים בנים תלמידי חכמים? מביאה הגמרא על זה כמה הסברים. הסבר ראשון, אמר רב יוסף, כדי שהבנים לא יאמרו, תורה ירושה היא להם מאבותיהם ולא יעסקו בה. טעם שני, רב ששת, בנו, בריידר אבידי אומר, כדי שהתלמידי חכמים לא יתגאו ויתגדרו על הציבור כשהם יראו שהתורה לא פוסקת מזרעם. טעם שלישי, מר זוטרה אומר, מפני שהתלמידי חכמים הם מתגאים ומתגברים על הציבור והם נאנשים שהבנים שלהם לא תלמידי חכמים, השם ישמרנו. טעם רביעי, רב אשי אומר, מפני שהם מזלזלים בהמון העם וקרו, דקרו לאינשי חמרי, קוראים לאנשים חמורים. והטעם החמישי, רבינה אומר, טעם שהגמרא מרחיבה בו מיד, שהתלמידי חכמים אין מברכים בתורה תחילה. תחילת העסק שלהם ביום הוא לא לברך ברכות התורה. ויש בזה זלזול בתורה, ואם הם מזלזלים בתורה, הבנים שלהם אינם תמיד תלמידי חכמים. והחומרה של זלזול בברכות התורה הוא גדול מאוד. דאמר רב יהודה, אמר בשם רב, בזמן חורבן בית המקדש הראשון, היה פלא גדול. מה דכתיב? מי האיש החכם ויבן את זאת? ואולי אם לא נמצא מישהו חכם שיבן את זאת, אולי אשר דיבר פי השם אליו ויגידה, אולי הנביא שפי השם דיבר אליו, אולי הוא יכול לומר, על מה עבדה הארץ? נצטה כמדבר מבלי עובר. אומר רב, הדבר הזה על מה עבדה הארץ, נשאל לחכמים, כמו שהפסוק אומר, מי האיש החכם ויבין את זאת. ולנביאים, כמו שהפסוק אומר, ואשר דיבר פי השם אליו, ויגידה. והם לא פירשו, לא ידעו לפרש, על מה עבדה הארץ, למה היה חורבן בית ראשון. עד שפירשו הקדוש ברוך הוא בעצמו, דכתיב היומר השם, מיד פסוק הבא. מה אומר הקדוש ברוך הוא, על מה עבדה הארץ? על עוזבם את תורתי, וגומר ההמשך, ולא שמעו בקולי, ולא הלכו בה, על זה עבדה הארץ. מדייק את הגמרא, מה זה לא שמעו בקולי ולא הלכו בה? היינו לא שמעו בקולי והיינו לא הלכו בה, מה התוספת של לא הלכו בה? אמר רב יהודה, אמר בשם רב, שאין מברכים בתורה תחילה. זה הכוונה שלא הלכו בה. הם לא מברכים בהתחלה ברכות התורה. מביא הר"ן לשון נפלאה מאוד. והוא כותב, מצאתי במגילת סתרים של הרב רבי יונה זיכרונו לברכה. שהפסוק מדייק כך, על שלא ברכו בהתחלה ברכת התורה, ברכות התורה, על זה עבדה הארץ. כי אם כפשוטו, כמו שהפסוק אומר, על עוזבם את תורתי, שהם לא למדו תורה, איך ייתכן שכששאלו את החכמים והנביאים, הם לא ידעו את התשובה? אם אף אחד לא עסק בתורה, או שלא עסקו מספיק בתורה, החכמים או הנביאים היו רואים את זה. ובקל הם היו יכולים לפרש על מה עבדה הארץ. אלא ודאי שכששאלו את החכמים ואפילו את הנביאים על מה עבדה הארץ, הם לא ידעו לענות, כי באמת היו עוסקים בתורה. תמיד. מביא על הרעיון הלשון הזאת. ודאי עוסקים היו בתורה תמיד. פחד פחדים לחשוב על זה, שיכול להיות אדם שעוסק בתורה תמיד, ואף על פי כן על זה עבדה הארץ. אבל כשבאדם רואה, הוא לא יודע להבדיל בין אחד שעוסק בתורה תמיד כמו שצריך, לבין אדם שעוסק בתורה תמיד, אבל הוא לא עוסק כמו שצריך. ולפי כך אפילו היו החכמים והנביאים תמיים על מה עבדה הארץ, כי הם לא ידעו שאלה שעוסקים בתורה לא עוסקים בה כמו שצריך. עד שפרשו הקדוש ברוך הוא בעצמו שרק הוא יודע מעמקי הלב שלא היו מברכים בתורה תחילה. כלומר, זה שלא ברכו בתורה תחילה זה רק הראה שלא הייתה התורה חשובה בעיניהם כל כך שיהיה ראוי לברך עליה. שלא היו עוסקים בה לשמה, ומתוך כך היו מזלזלים בברכתה. והיינו לא הלכו בה. מה פירוש בה? כלומר, בכוונתה ולשמה. זה הכפל הלשון ולא הלכו בה. בכוונתה ולשמה. אלו דברי הרב החסיד זיכרונו לברכה, ולפי איך שהר"ן הכיר את אותו הרב החסיד רבנו יונה, הוא אומר עליו, הם נעים וראויים למי שאמרם. אי אפשר ללמוד את הגמרא הזאת בלי להביא את דבריו הידועים של הבך, שנכתבו לפני קרוב ל-400 שנה. הוא הסתלק לבית עולמו בשנת 1000 תף. זאת אומרת, 5400 שנה מבריאת העולם. הרב הקדוש רבי יואל סירקיש, הבך, אחד מהנושאי כלים על ארבעה טורים, כותב בהלכות ברכות התורה, סימן ממזיין. הוא מתפלא מאוד על האבון הזה, העונש הוא כל כך גדול. יש לתמוע מאוד למה יצא כזאת מלפני הקדוש ברוך הוא להנישם את בני אותו דור בעונש כל כך גדול ורם על שלא ברכו בתורה תחילה. לכאורה היא עבירה קלה. לכאורה. אלא הוא מפרש. והלשון שלו הוא פשוט אחד מהיסודות לכל אחד שעוסק בתורה לדעת מה המטרה של עסק התורה ואיך לומדים תורה בצורה כזאת ש... בעקבות התורה שלנו לא יהיה מצב של שוב פעם עבדה הארץ, אלא ללמוד תורה בצורה כזאת שהקדוש ברוך הוא השתעשה עם התורה שלנו. ונראה, דכוונתו התברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה. למה? מה המעלה הגדולה של עסק התורה שכל כך משבחים את המעלה הזאת? כדי שתתחזק, תתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה, שהוא הקדוש ברוך הוא. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל. במתנה שלא תשתכח מאיתנו. מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה? כותב הבך בסימן ממזיין, אני קורא את הלשון שלו. כדי שתדבק נשמתנו וגופנו בכל רמח איברנו, כל ה-248 איברים שלנו וכל ה-365 גידים, ה-480 ה-248 איברים ידבקו ב-248 מצוות עשה, וה-365 גידים שלנו ידבקו ב-365 מצוות לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה על הכוונה הזאת, היו הם המרכבה ואיכה לשכינתו התברך, שהייתה השכינה ממש בקרבם, ברמח והשסה שלהם. כי איכל השם המה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה. והארץ כולה, כשהעם ישראל עסקו בתורה בצורה כזאת, והם כל אחד מהם יהיה ממש מקום של השכינה של הקדוש ברוך הוא, הארץ כולה הייתה מהירה מכבודו, ובזה יהיה קישור לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה. היה חיבור בין פמליה של מעלה של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, פמליה של מטה. והיה משכן אחד, אבל אתה שעברו חוק זה, שעסקו בתורה, אבל לא עסקו בתורה כי אם לצורך הדברים הגשמיים, גישמו את התורה, אולי נגיד את זה בצורה כזאת, למדו תורה להנאתם, לידע דינים לצורך מסע ומתן, גם, זה דבר יותר ידוע, להתגאות, להראות חוכמתם, פחד פחדים. ולא נתכוונו להתעצם, להתחזק ולהתדבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתתעלה נשמתם למדרגה הגדולה אחרי מיטתם. בזה שלא למדו תורה בצורה כזאת, עשו פירוד, שנסתלקה השכינה מן הארץ ועלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה. וזה, זה כבר לבד היה, אולי אפשר להגיד במילים אחרות, זה לבד כבר היה חורבן, כי בעצם כבר לא היה, הקדושה של למעלה כבר לא הייתה מחוברת לכאן. וזה היה גורם חורבנה ואבידתה. והוא אמרו, מי האיש החכם, על מה עבדה הארץ, ויאמר השם, על עוזבה מתורתי אשר נתתי לפניהם. כותב את הלשון של הפסוקים. בהמשך הוא כותב, כוונתי אומר הקדוש ברוך הוא הייתה, שיתקשרו בעצם קדושה תורתי, תורת אמת. והשכינה תהיה שורה בקרבם. זה מה שהייתה הכוונה של הקדוש ברוך הוא, כשהוא נתן לנו את התורה והוא ציווה אותנו לעסוק בה. והמה עזבו את תורתי ולא הלכו בפירוש, תחילת ההליכה ברוחניות התורה ממדרגה למדרגה כדי שתדבק הנשמה בעצמות קדושת התורה, לא הלכו בה, דיינו לא הלכו בה לשמה, בשעה שבאו לפתוח בעסק התורה ולברך לפניו התברך ולהודות לו על נתינת התורה לעמו ישראל כדי שיהיו דביקים בקדושתה ובשכינתו התברך. אז זה בעצם לשון מאוד מאוד חריפה של הבח, ובזה הוא מבאר שזה הכוונה גם כן של הנוסח של ברכת התורה. הוא המכוון לברכת אשר בחר בנו מכל העמים שאנחנו אומרים. מה זה אשר בחר בנו? על אשר קרבנו לפני הר סיני ונתן לנו תורתו הקדושה, כלי חמדתו שהיה משתעשע בה בכל יום. והסיבה שהוא נתן לנו את התורה הזאת, כדי שתדבק נשמתנו בעצמות קדושת התורה ורוחניותה, ולהוריד השכינה בקרבנו. לא הלכו בה. בא מלשון לעסוק בתורה לשמה, בדברי תורה לשמה, כי בזה נהנשו שנסתלקה השכינה מן התחתונים ואז עבדה הארץ, נצטק המדבר מבלי עובר, כלומר נחרבה ונשארה חומרית מבלי עובר שם קדושת השכינה, כי נסתלקה השכינה לגמרי מן הארץ ועלתה לה למעלה. עד כאן לשונו הנוקב של הבח, הרבי יואל סירקיש זכר צדיק לברכה. וכדי להשלים את העניין, נביא כאן לשון אולי קצת יותר חריפה אולי, וקצת יותר נוקבת כדי להבין מה הדרך הנכונה לעסק התורה. קשה מאוד לומר את הדברים הבאים, ותמיד כשקשה לומר דברים, אז הכי קל פשוט לומר את הלשון של מי שאמרם. את הדברים האלה כותב אחד מגדולי הדורות, המהר"ל רבי יהודה ליבה, לפני למעלה מ-400 שנה, בשנת שין סמכתת, 5,369 שנה לבריאת העולם, הוא הסתלק מהעולם, ואלו הם דבריו. התלמיד חכם, הוא כותב, ליבו דבק אל התורה, כי חביבה התורה לומדיה. בינתיים המילים האלה נראות כמו מילים שבאות לשבח את מי שעוסק בצורה כזאת בתורה. אבל כותב כאן המהר"ל דברים מאוד חריפים. בשביל אהבתם של בני אותו דור לתורה, דבר זה מסלק אהבת המקום, אהבת הקדוש ברוך הוא, בשעה זאת שבאים ללמוד. כי כאשר באים ללמוד תורה ואהבתם אל התורה, אין בלימוד שלהם אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה, כי אין אהבה לשניים. כי כל אהבה היא דבקות בנאהב, ואם דבק בזה, אינו דבק באחר. ולפיכך, אהבת התורה שהיא חביבה עליהם, דבר זה מסלק שאין הברכה בכל ליבו אל השם יתברך במה שנתן התורה. וזה שאין מברכים בתורה תחילה. כך כותב המהר"ל בהקדמה לספר תפארת ישראל. אחרי שאנחנו יודעים מה הצורה הנכונה ללמוד תורה, אפשר להמליץ על זה את דברי רב הכה במדרש רבה על קהלת. פרשה ב' ששלמה המלך אמר, אף תורתי עמדה לי, תורה שלמדתי באף איש שעמדה לי. אמר לי ידידי הרב אברהם מוישה שוורץ, שזה מרמז, תורה שלמדתי באף, אף זה אותיות פי א', נדרים דף פי א'. אדם שלומד תורה, על פי מה שאמרנו עכשיו, תורה שלמדתי בנדרים פי א', באף, איש העמדה לי, זה התורה שבאמת תעמוד לנו, שנזכה לגאולה השלמה, דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אז כשאנחנו נלמד תורה בצורה שהתורה מלמדת אותנו, ודאי שנבנה את בית המקדש במהרה. מספרת הגמרא, איסי בר יהודה לא נכנס, לא עתה למטיבתה לבית מדרשו דרבי יוסי, שלושה ימים, תלת היומי. פגש אותו בנו של רבי יוסי, אשכחי ורדימוס ברבי יוסי. שאל אותו, אמר לי, מה הייתה מלא, את אמר לי במדרשה דאבא, את תלת היומין, מה קרה שאתה לא בא לבית מדרש של אבא שלושה ימים? אז איסי בר יהודה אמר לי, כי טעמי דאבוך לא ידענה, את המקור לדבריו של אביך אני לא יודע, איך הייתה, איך אני אבוא? אז ורדימוס אמר לי, למה מר, מייקה אמר לי, תאמר לי איזה הלכה אתה מחפש מקור, הלכה שאמר אבי, דילמה ידענה טעמי, אולי אני כן ידע את הטעם, את המקור. אמר לי, אז הוא השיב לו, אני מתכוון לעד אתניה, לברייתא שנאמרה, מה שהבאנו בעמוד הקודם, את דברי התוספתא, מסכת בבא מציע, הלכה י"א. שם אומר רבי יוסי, דבר מאוד פלא, רבי יוסי אומר, אם יש מעיין של בני עיר אחת, שמקלח מים לעיר אחרת, ובני העיר שהמקור של המעיין אצלם, רוצים לעכב את המים לעצמם ולא לאפשר לבני העיר האחרת להשתמש מהמים. אז אם זה בשביל צורך חייהם של בני העיר, אז חייהם קודמים לחיי בני עיר אחרת. אבל מחדש רבי יוסי, שאפילו, רבי יוסי אומר, אפילו כביסתם של בני העיר קודמים לחיי האחרים. קודם כל צריך שיהיה להם מים מספיק לשתות, ומים מספיק לכביסתם, ורק אז הם יכולים להשאיר את שאר המים לבני עיר אחרת. ולומר חידוש כזה צריך מקור מהפסוק. אז קרא מנהלן, מאיפה לומד את זה מהפסוק? אז ורדימוס, בנו של רבי יוסי, אמר לי, אני אגיד לך מאיזה פסוק הוא לומד את זה. דכתיב, הפסוק אומר לגבי המצווה שצריך להשאיר מגרש סביב ערי הלוויים, הערים שמיועדים ללוויים. ומגרשיהם, אומר הפסוק, יהיו לבני, לבהמתם ולכל חייתם. וגומר, מהי חייתם? היא למה החיה, שיגדלו שם החיות, והלא חיה בכלל בהמה היא. כמו שהפסוק אומר, זאת החיה אשר תאכלו מכל הבהמה, כמבאר המפרש. אז אם כן, למה צריכים לכתוב גם בהמתם וגם חייתם? מה חייתם בא ללמד? אלא מהי חייתם, חיותם ממש, לכל צורכי חייהם. נשאלת השאלה, אם זה בשביל חייהם ממש, אז זה פשיטה, לא צריך לומר את זה. אלא לאו, חייתם הכוונה כביסה. שהמים שבמגרש ישמשו לכביסה. וזה נחשב כמו חיי נפש, כיוון דאי קצרה דארבוביטה. אם ימנו מלחבס את הבגדים, יש צר של הגוף. מהערבוב של הלכלוך בבגדים שיכול להביא לידי, מה שהגמרא הביאה דברי שמואל, שעמומיתה, תימהון לב, כמו שמביא הר"ן, שעמום ותימהון לב, שיגעון, אומר המפרש, וזה חלק מהחיים של האדם, הוא חייב שהבגדים שלו יהיו מכובסים, זה חלק מכדי חייו, וזה כלול במה שהכלל המפורסם, חייך קודמים לחיי חבריך. למדנו במשנה שישנם נדרים שאפשר להפר, בעל לאשתו, אבא לביתו, אבל לא כל הנדרים, אלא יש נדרים, יש כללים בזה, או נדרים שבינו לבינה, או נדרים של עינוי הנפש, דברים שגורמים לאישה עינוי נפש, זה הבעל יכול להפר. ומה זה הכוונה נדרי עינוי נפש? אז חכמים אמרו, רחיצה וקישוט, אמר על זה רבי יוסי, אין אלו נדרי עינוי נפש. מסתפקת הגמרא בסדר, עינוי נפש זה לא, אבל היא באה אלו, לפי רבי יוסי, מהו שיפר משום דברים שבינו לבינה? האם דרכו להקפיד בזה שאשתו תימנע מרחיצה וקישוט, והוא יכול להפר לה כמו כל נדר שבינו לבינה? או שהוא לא מקפיד בזה, הבעל, ולכן הוא לא יכול להפר משום בינו לבינה. מנסה הגמרא להשיב תשמע שלמדנו במשנה, אמר רבי יוסי, אין אלו נדרי עינוי נפש. להימנע מרחיצה או מקישוט זה לא עינוי נפש. למה לא כתוב, רבי יוסי אומר, לא יפר? רואים מכאן שדווקא זה לא עינוי נפש על דברים, אבל דברים שבינו לבינה, הם כן, הוויין, והבעל יכול להפר. דוחה הגמרא זה לא ראיה. יכול להיות שרבי יוסי באמת סובר שאי אפשר להפר את הנדרים האלה, כי הם גם לא נדרים שבינו לבינה. רק דילמה, ייתכן שרבי יוסי לשיטתם של חכמים, לדידוקה, אמר להם, לדידי, לפי שיטתי הנדרים האלה הם לא עינוי נפש, ואפילו דברים שבינו לבינה, לא הוויין, הם לא נחשבים, ולכן הוא לא יכול להפר אותם. מה שאני אומר לכם, שהנדרים האלה הם לא עינוי נפש, אבל הם כן דברים שבינו לבינה, לכם אני אומר את זה, לדידחו דאמריתו, אתם שאתם אומרים שזה הוויין נדרי עינוי נפש, זה נקרא נדרים של עינוי נפש, ולכן הבעל יכול להפר את זה? לא, תודו לי לפחות, הודו לי, אין אלו נדרי עינוי נפש, אלא זה דברים שבינו לבינה. מה שהבעל מפר את זה, זה לא בגלל עינוי נפש, אלא בגלל דברים שבינו לבינה. ומה ההבדל? ההבדל בין נדרים שהבעל מפר משום עינוי נפש, לבין מה שהוא מפר בגלל דברים שבינו לבינה, שאם זה משום עינוי נפש, כשהוא מבטל את זה, זה בטל לתמיד. אבל אם מבטל את זה משום דברים שבינו לבינה, אז זה יהיה בטל רק כל זמן שזה מפריע לו, לבעל. אבל ברגע שהוא מגרש אותה והיא נסית למישהו אחר, הנדרים האלה חוזרים וחלים עליה. אז רבי יוסי רצה לפעול שהנדרים האלה של רחיצה וקישוט, לפי חכמים, יהיה לפחות נדרים שכשבעל מפר אותם, זה רק מופר כל זמן שהיא קשורה אליו. אבל ברגע שהיא נסית למישהו אחר, הנדרים האלה יחזרו. מה באמת התשובה? האם רבי יוסי מעצמו סובר שאי אפשר בכלל להפר נדרים שאישה נודרת שהיא תימנע מרחיצה או קישוט? או שהוא יכול להפר את זה, אבל לא משום מינוי נפש, אלא משום דברים שבינו לבינה. מביאה הגמרא שיש בזה שתי דעות. דעה ראשונה, רב עדה בר אבא אומר, שאפילו רבי יוסי מודה שהבעל מפר את הנדרים האלה משום דברים שבינו לבינה, ורב הונא אומר, אין מפר. למה באמת? זה לא נחשב דברים שבינו לבינה, שהיא תימנע מרחיצה. ומבאר רב הונא, למה זה לא נחשב דברים שבינו לבינה? הוא מביא את זה בלשון נקייה על דרך משל. לא מצינו שואל, שנתקל ומת באפר החפירה שהוא גר שם, כי הוא רגיל בא ויודע להישמר. והנמשל, כותב הר"ן, כך זה, מתוך שהוא רגיל, אינו חושש שמא תקשר לו שערה נימה אם היא לא תרחץ. אבל רב עדה בר אבא סובר שאפילו רבי יוסי מודה שבעל יכול להפר נדרים של לא הרחץ או לא התקשט שנדרה אשתו, אמנם לא משום עינוי נפש, אבל כן משום דברים שבינו לבינה. מביאה הגמרא תניא, בתוספתא יש ברייתא, בפרק ז', הלכה א', כבתי דרב עדה בר אבא, כמו דעתו של רב עדה בר אבא. הברייתא אומרת כך, אם זה דברים שיש בהם עינוי נפש לאישה, הבעל מאפר בין אם הדברים האלה זה נדר בינו לבינה, שלמשל היא אסרה על עצמה לאכול פירות שלו, ובין דברים שהם בינה לבין אחרים, שהיא אסרה לעצמה לאכול פירות של מישהו אחר. מכיוון שזה עינוי נפש, הבעל יכול להפר. אבל נדרים שאין בהם עינוי נפש, אז רק אם הדברים הם דברים שבינו לבינה הוא מאפר, אבל דברים שבינה לבין אחרים אינו מאפר, ואז הברייתא מפרטת את הארבעה חילוקים בהפרת נדרים. כיצד? יש אופן ראשון שהבעל יכול להפר משום מינוי נפש. אם היא אמרה שהיא אוסרת על עצמה כמו קורבן, קונם פירות העולם עליי, הרי זה יפר. כי זה עינוי נפש שהיא נמנעת מלאכול פירות. אף על פי שזה לא דבר שבינו לבינה. אז הוא יכול להפר. אופן שהבעל לא יכול להפר, אם היא אמרה קונם אוסרת על עצמה כמו קורבן, שאיני עושה מלאכה להנאה לפי אבא, או לפי אחיך, או לפי אביך, או לפי אחי, זה לא עינוי נפש. וזה לא דבר שבינו לבינה. ולכן הוא לא יכול להפר. או אם היא נודרת שלא אתן תבן לפני בהמתך ולפני בקרך, כיוון שהיא לא משועבדת לו למלאכות האלה, גם אם זה שלא, זה לא נקרא בינו לבינה. וגם כמובן אין לה בזה עינוי נפש, אז אין הבעל יכול להפר את הנדרים של האופן השני. האופן השלישי, הבעל יכול להפר, אבל לא בגלל עינוי נפש, אלא בגלל דברים שבינו לבינה. אם היא נדרה, אגב, את החלק הזה, האופן השלישי, מכאן יש ראיה שהברייתא הזאת היא כמו דעתו של רבי יוסי. היא נדרה שלא אכחול, לא אתקן ואייפה את העין, שלא אפקוס, שלא אתקן ואייפה את השיער, שזה דברים שלמדנו על, במשנה שלא התקשט, שלפי חכמים זה נקרא דברים של עינוי נפש. ורבי יוסי אומר, אין אלו משום עינוי נפש, וכאן אנחנו רואים שזה בין הדברים, יחד עם שלא אשמש מיטתי, בכל אלה יפר משום דברים שבינו לבינה. אז בעצם החלק הזה זה ודאי לא חכמים, כי לפי חכמים הוא מפר בגלל שזה דברים של עינוי נפש, כי יש כאן עניין של התקשט, שלא התקשט, שלא אכחול ושלא אפקוס, זה חלק משלא התקשט. ולפי חכמים יפר משום דברים של עינוי נפש. ובזה שהברייתא כאן אומרת שהוא מפר משום דברים שבינו לבינה, יש הוכחה שזה לא חכמים אלא רבי יוסי. ואף על פי שרבי יוסי אומר שלא מפר את הנדרים האלה משום עינוי נפש, הוא כן מפר אותם משום דברים שבינו לבינה, כדבריו של רב אדא בר רבא. הלאה, האופן הרביעי, אם היא נדרה נדר, יש נדר כזה שלא חל בכלל, ולכן לא צריך להפר אותו. אם היא נודרת שלא אציע לך את מיטתך, ושלא ימזוג לך את הכוס, ושלא ירחץ לך פניך וידיך ורגליך, שאלה אם היא שועבדת לעשות את זה לבעלה, אין צריך להפר, כי היא לא יכולה להפקיע את השיעבוד שלה ממנו על ידי הנדר. רבן גמליאל חולק על האופן האחרון ואומר, שבנדרים האלה אומנם הנדר לא חל, אבל הבעל יפר את הנדרים שנאמר, לא יאחל אפילו דברו, אפילו דיבור שהנדר לא חל, אלא הוא נשאר בגדר דיבור, גם את זה צריך להפר. שלא תחלל אם אפשר להפר לה אותו. דבר אחר, דרשה נוספת שדורשים ממה שכתוב, לא יאחל דברו, שאת הדיבור של עצמו, בן אדם אסור לו לחלל לבד. אדם לא יכול להתיר את הנדר של עצמו. מכאן אפילו לחכם שמתיר נדרים של אחרים, שאת הנדרים של עצמו אינו מתיר נדרה עצמו, צריך ללכת לחכם אחר שיתיר לו. בכל אופן, מהאופן השלישי, שכתוב שההתרה, ההפרה של הנדרים של לא אתקשט, שלא אכחול ושלא אפקוס, הוא מפר לה לא בגלל דברים של עינוי נפש, אלא בגלל דברים שבינו לבינה. מן שם, שם אינן דאמר, מי שמענו שלפי דעתו, הנדרים שלא אכחול ושלא אפקוס, הם לא נדרים של עינוי נפש, אלא האם הם משהו, הם דברים שבינו לבינה אביין, לדעתו של רבי יוסי, וקטעני, התוספת הכתוב, דבנדרים האלה מאפר משום דברים שבינו לבינה, רואים שרבי יוסי שסובר שהם לא עינוי נפש, מסכים שזה אפשר להפר את זה משום דברים שבינו לבינה. אמר, למדנו בברייתא, ובמקרה שהיא נדרה, שלא אשמש מיטתי, לא עשינו את זה באופן הרביעי של דברים שהיא משועבדת לו, ולא צריך בכלל להפר, אלא במקרה השלישי, שהוא מפר משום דברים שבינו לבינה. היחידמי, בית הנשון היא נדרה, אילה אם אדם אמרה, אם מדובר שהיא אמרה לבעלה, הנעת תשמישי תאסר עליך, למה לי הפרה? והמשועבדת לה היא, היא משועבדת לו לזה, איך היא יכולה לבטל על ידי נדר את השעבוד שהיא משועבדת אליו? אלא ודאי, תוספתא עוסקת באומרת שהיא אוסרת על עצמה את הנעת השמישך עליי. ואז הנדר חל והבעל צריך להפר, וכדבריו של רב כהנא, דאמר רב כהנא. כשאישה אומרת, אוסרת על בעלה, הנעת השמישי עליך, הבעל לא צריך להתחשב בנדר הזה, כי אם שועבדת לו, הנדר לא חל, ולכן כופה ומשמשתו, דיינו לעניין הנדר כמובן, שהנדר לא חל. הנדר לא, מלכתחילה בטל. אבל אם היא אומרת שהיא אוסרת על עצמה את ההנאה, הנאת השמישך עליי, אז יפר, הבעל כן מפר. למה? למה בלשון הזאת הנדר כן חל? שאין מאכילין את האדם דבר האסור לו. כיוון שהיא אסרה על עצמה את ההנאה הזאת, על עצמה היא יכולה לאסור על עצמה את ההנאה, והנדר חל, ולכן צריך להפר אותו. אפשר להפר את זה משום דברים שבינו לבינה. בסוף הברייתא, כשדיברנו על הרשימה של הדברים שהיא משועבדת לו, מזיגת הכוס, רחיצת ידיים ורגליים, הצעת המיטה וכל שלושת הדברים האלה, אז חכמים אומרים שהנדר בכלל לא תופס ולא צריך להפר אותה, אותם. רבן גמליאל אומר, יפר את הנדרים האלה, שנאמר לא יחל דברו. מן תנא, מי הוא התנא ששנה את הברייתא, הדתניא, דברים המותרים מן הדין, והאחרים החמירו ונהגו בהן איסור, אי אתה רשאי לנהוג בהם, בפניהם היתר, כדי לבטל אותן ממנהג זה. כי חושבים שאם אתה תבטל אותן מהמנהג הזה, הם יבואו להקל בדברים שאסורים מן הדין. מה אני, לפי מי זה נשנה? כמו דעתו של רבן גמליאל, דתניא בתוספתא שעכשיו אמרנו, שרבן גמליאל אומר שאפילו נדר שאינו חל. מה את נודרת שלא תעשי דברים שאת משועבדת לו, כמו לא ימזוג את הכוס וכדומה. הרי הנדר לא חל, בכל זאת אומר רבן גמליאל שיפר משום שנאמר לא יחל אפילו דברו, אפילו דיבור באלמה, כדי שלא תבוא להקל בנדרים. זאת אומרת, רואים שכאן מחמירים עליה בדבר שהוא מותר, נוהגים בו איסור כדי שלא תבוא להקל בדברים שבאמת אסורים. דבר אחר למדנו בברייתא, בסיום הברייתא לא יאכל דברו, מכאן לתלמיד חכם שאין מפר נדרי עצמו, כמו שראינו מפורש בברייתא, שאפילו תלמיד חכם שמתיר נדרי אחרים, לא יכול להתיר את נדרי עצמו, או לבטל את נדרי עצמו, אלא הוא צריך ללכת לחכם אחר שיעשה לו התרת נדרים. מביאה הגמרא שאלה שבאמיני רבה, הוא שאל אותה מרב נחמן. אישה שנדרה, היא אוסרת על עצמה תשמיש המיטה. לפי דעת רבנן, שסוברים שאישה שאוסרת על עצמה להתקשט, זה נקרא עינוי נפש, זה נדר של עינוי נפש, שלכן הבעל יכול להפר את הנדר הזה. האם כאן אנחנו מחשיבים את הנדר הזה עינוי נפש הוא, או דברים שבינו לבינה? בין כך ובין כך הבעל יכול להפר. רק השאלה היא האם ההפרה הזאת נשארת לתמיד, גם אם תנסה למישהו אחר, שזה אנחנו נאמר אם זה נחשב נדר של עינוי נפש, שכשהבעל מפר הוא מפר את זה לתמיד, או שאנחנו אומרים שזה מופר כל זמן שהיא קשורה אליו, אבל ברגע שתנסה לאחר, הנדר חוזר, שזה אנחנו אומרים בדברים שבינו לבינה, כמו שפירשנו בדף האינטט. אז רב נחמן אמר לי, תניתוע, יש לזה ראיה ממשנה ששנינו בדף צדיק. אישה שנדרה ואמרה נטולה אני מן היהודים, היא אוסרת על עצמה הנעת השמישם של כל ישראל, ובעלה בכלל כל ישראל. הבעל יפר את החלק שלו בנדר הזה, את האיסור שלה לשמש עמו ומשמשתו, אבל שאר הנדר יישאר קיים, ולכן תהי אסורה ונטולה מן היהודים על כל ישראל בתשמיש. ואם היא תתגרש או תתעלמן ותנסה למישהו אחר, תהיה אסורה עליו. ואם אמרת שאיסור תשמיש נחשב נדר עינוי נפש, הווי. אם זה נדרי עינוי נפש, כשמפרים אותו, הוא מופר לכולם. אז מה היא תהי נטולה מן היהודים? למה כשהבעל מפר לה היא נשארת אסורה על האחרים? שמע מינה, מהמשנה הזאת מוכח, שהנדר הזה מפרים אותו בגלל דברים שבינו לבינה אביין, ולכן הוא מפר רק את חלקו. אומרת הגמרא נכון, באמת יש מכאן הוכחה שזה נדר משום דברים שבינו לבינה. אבל זה רק הוכחה לפי דעתו של רבי יוסי, כי המשנה הזאת היא לפי דעתו של רבי יוסי. אבל לפי רבנן, עדיין תיבא אלך, עדיין יש לך את הספק. משום, דה משנה שכתוב נטולה אני מן היהודים, שממנה הוכחת שהנדר הזה הוא נדר שמפירים אותו משום בינו לבינה, רבי יוסי קטן אלה. איך אני יודע שרבי יוסי שנה אותה? דה אמר רב הונה כלל, כולי פירקין, כל המשניות בפרק האחרון שלנו, פה במסכת נדרים פרק 11, פרק ואילו נדרים, אם לא כתוב שם של תנא שאמר את המשנה הזאת, הדעה של המשנה זה דעתו של רבי יוסי היא. ממה, איך אנחנו יכולים לדעת את זה? כיוון דקטני, כיוון שהמשנה הראשונה בתחילת הפרק מסיימת ואומרת, רבי יוסי אומר, אין אלו, אין נדרי להימנע מרחיצה או מלהתקשט, הם לא נדרי עינוי נפש, אז מה שכתוב, ואלו הם נדרי עינוי נפש, בהמשך שם, זה המשך דברי רבי יוסי. ובסוף, כשמסיים את המשנה, הוא חוזר ואומר, ברשימה הבאה של הדברים, זה כן נדרי עינוי נפש, ולכן הרי זה יפר דברי רבי יוסי. למה ליטו למתנה? למה ליטו למתנה? הרי זה יפר דברי רבי יוסי. למה צריך שוב לומר את זה? הרי ברור שהדברים כאן הם דברי רבי יוסי. אלא היתור שהמשנה מייתרת וכותבת את המילים המיותרות האלה, שמה מנה? מכאן ואילך. עד סוף הפרק, כל המשניות הם דברי רבי יוסי היא. אז אם כן, גם המשנה של נטולה, תהי נטולה מן היהודים, זה דבריו של רבי יוסי. והוא באמת סובר שזה נחשב נדרים שבינו לבינה. אבל לפי שיטתו של רבי יוסי מעולם לא היה לנו ספק. ברור שהוא סובר שתשמיש המיטה זה לא נחשב עינוי נפש לדברים שבינו לבינה. כי הרי בברייתא בדף פ"א עמוד ב' שהבאנו והוכחנו שזה דברי רבי יוסי, מפורש כתוב שהנדר של תשמיש המיטה זה משום בינו לבינה, זה נאמר שם באופן השלישי של דברים שבינו לבינה. אז אם כן, ייתכן שהוא הולך לשיטתו שגם שלא תרחץ ולא תתקשט, זה לא עינוי נפש אלא דברים שבינו לבינה. אבל הספק שלנו זה לפי דעת חכמים, שהם סוברים שנדר לא להתקשט ולא להתרחץ, זה כן נחשב נדרים של עינוי נפש, וזה הסיבה שהבעל יכול להפר את הנדרים האלה. אולי לפי דעת חכמים, גם כשנודרת מתשמיש המיטה, ההפרה היא משום עינוי נפש. ואם כן, לפי שיטתם זה עדיין נשאר בספק, האם זה נחשב משום עינוי נפש או משום דברים שבינו לבינה, ועד כאן דף פ"א.